השיעור היום לעילוי נשמת מאיר מייק בן חיים ורחל פנחסוב, זיכרונו לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף י"א ממועד קטן. נתחיל במשנה בעמוד א' ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדברים שמותרים ואסורים בכל המועד, ונראה היום שתי משניות, ובהתאם לזה נחלק את השיעור לשני חלקים. במשנה הראשונה יש כמה נושאים, אז נחלק אותה לשלושה סעיפים, ונראה כל סעיף מהמשנה יחד עם הגמרא שעליה. סעיף ראשון זה המשך של דברים שראינו אתמול, וזה אם אני רוצה לעשות מלאכה שהיא לצורך המועד, אבל לא לצורך אוכל במועד, אמרנו שזה מותר, אבל בתנאי שזה לא יהיה מעשה אומן, אלא רק מעשה אדיוט. ועכשיו נראה לגבי זה עוד שתי דוגמאות. דוגמה אחת, אם אני צריך לבנות איזה מעקה בשביל חול המועד, אז כאמור זה מותר, אבל רק במעשה אדיוט. איך עושים מעקה במעשה אדיוט? רב יוסף אומר על ידי הוצה ודפנה, כלומר פשוט איזושהי מחיצת ענפים. ברייתא אומרת שאפשר גם צר בצרור, כלומר לשים אבנים אבל לא לחבר אותם בטיט, זו הדוגמה הראשונה. דוגמה שנייה זה אם יש סדקים בגג ואני רוצה לסתום אותם לפני שהגיע הגשם, אז שוב אומרת המשנה זה מותר אבל רק במעשה הדיוט, ולכן אני יכול לקחת את החומר של השפחתל אבל לא להשתמש במלחציים בשביל להכניס את זה, שזה הכלי המקצועי שמשתמשים בו, זה מעשה אומן, אלא להשתמש ביד, ברגל או במעגלה, שזה איזשהו עץ עגול כמו מערוך אבל זה לא הכלי שמיועד לזה, אז זה מותר. זה מה שכתוב במשנה. הגמרא שואלת לזה, לכאורה מה שכתוב יד ורגל זה מיותר, הרי אם מותר אפילו מעגל, שאומנם זה לא הכלי המקצועי לזה, אבל זה כן כלי, אז ודאי שמותר ביד ורגל, שזה עוד יותר מעשה הדיוט. עונה הגמרא, אנחנו מסבירים את זה לפי רשי, שבמעגלה באמת אסור להשתמש, כי סוף סוף זה עדיין כלי, אלא מותר רק ביד וברגל, וגם כשאתה עושה ביד וברגל, צריך שהתוצאה תהיה כמו תוצאה של מעגלה. לא מקצועי מדי, אם אתה מצליח ביד וברגל להגיע לתוצאה של מלחציים, תוצאה מקצועית, אז גם זה אסור. אז בקיצור, לפי רשי, אסור להשתמש בכלי, כלומר מעגלה או מלחציים, לא משנה איך התוצאה תראה, ביד וברגל זה מותר, אבל בתנאי שהתוצאה תהיה לא כזה מקצועית, ולא שהיא תראה כמו תוצאה של מעגלה או מלחציים. זו הייתה הדוגמה השנייה, ועד כאן הסעיף הראשון לדברים שהם צורך אבל לא אוכל, אז מותר, אבל בתנאי שזה רק מעשה הדיוט. סעיף שני זה לגבי דבר האבד, כלומר מלאכה שאומנם היא לא בשביל המועד, אבל אם אני לא אעשה אותה יכול להיות לי הפסד משמעותי, אז זה מותר. והדוגמה במשנה לזה זה תיקונים שקשורים לדלת, כי אם אני לא אתקן יבואו גנבים ויכנסו לבית, זה נקרא דבר האבד וזה מותר, לכן מותר לתקן את הציר של הדלת ואת הצינור, כלומר החור שנכנס אליו הציר, ואת הקורה, כלומר המשקוף, את המנעול ואת המפתח, זה הדין במשנה. כמובן, זה בתנאי שאני לא עושה את זה דווקא בכל המועד, אלא כי לא הייתה ברירה. זו הדוגמה במשנה, תיקונים לדלת. עכשיו, הגמרא מסכימה להיתר של דבר האבד, אבל היא מקשה על הדוגמה של המשנה. היא אומרת, הרי בשביל תקן את הדלת, צריכים להקות עם פטיש, ולהקות עם פטיש בכל המועד, זה כבר אסור. איפה רואים את זה? במשנה בסוטה, שמספרת שבאמת עד ימיו של יוחנן כהן גדול, היו גם עושים מלאכות עם פטיש בכל המועד, אם זה דבר האבד, אבל אחרי זה גזרו שזה אסור, כי שומעים את זה מרחוק, ומי ששומע יחשוב שהם סתם עושים מלאכה, הוא לא יודע שזה דבר עבד. אז איך אצלנו לכאורה התירו גם להקות עם פטיש? זו הקושייה, ולזה הגמרא מביאה שלוש תשובות. תשובה אחת שבגמרא מחולקת לשני שלבים, אצלנו פשוט מדובר בפעולה כזאת שלא עושה רעש, לכן לא גזרו. השני שלבים זה שבהתחלה אומרים שהיא עושה רעש אבל פחות, ואז רב חיסטה אומר לו, מדובר שהוא משתמש במסור כזה, שבתוך הבית אמנם עושה קצת רעש, אבל בחוץ לא שומעים את זה בכלל, לכן זה מותר. זו תשובה אחת. תשובה שנייה אומר רב פאפה, אצלנו במשנה פשוט מדובר לפני הגזרה, כלומר לפני יוחנן כהן גדול. תשובה שלישית אומר רבשי, זה באמת מחלוקת תנאים, וזה מחלוקת בין רבי יהודה לרבי יוסי. האם כשאדם עושה דבר האבד בכל המועד, הוא צריך לעשות את זה עם שינוי? רבי יהודה אומר שצריך שינוי, רבי יוסי אומר שלא. עכשיו, למה רבי יהודה מצריך שינוי? בפשטות זה בשביל שמי שרואה אותו עושה את המלאכה, ידע שהוא עושה את זה בגלל שזה דבר האבד, ולא סתם עושה מלאכה בכל המועד. עכשיו, זה עוזר בדבר שלא עושה רעש, אבל בדבר שעושה רעש, כמו פטיש, אז אנשים לא רואים אם אני עושה את זה עם שינוי. הם שומעים מרחוק את המכות פטיש, אז אנשים ששומעים את המכות מרחוק, הם לא רואים שאני עושה את זה עם שינוי, הם שומעים שאני עושה מלאכה. לכן כאן, כיוון שהשינוי לא יעזור, לכן גזרו לפי רב יהודה ולפי אותה משנה, שזה פשוט אסור. זה לפי רב יהודה. אבל לפי רב יוסי, שאין צורך בשינוי, אז ממילא גם אין בעיה בדבר שעושה רעש, כי לא חששו לזה שאנשים יחשבו שהוא סתם עושה מלאכה, והמשנה שלנו היא כמו רב יוסי, ולכן מותר לעשות רעש. זה התירוץ השלישי. שוב, שלפי רב יהודה, גם דבר האבד צריך שינוי, ולכן כשזה עושה רעש, גזרו לגמרי. לפי רב רבי יוסי לא צריך שינוי, ואין בעיה במלאכה שעושה רעש, ולכן מותר גם לתקן את הדלת ולהקות בפטיש. ועד כאן הסעיף השני לגבי דבר העבד. שוב, ראינו במשנה שמותר לתקן את הדלת, הקשנו על זה ממשנה בסוטה שאסור להקות בפטיש, ותרצנו שלושה תירוצים, או שאצלנו זה לא עושה רעש, או שאצלנו זה לפני הגזרה, או שזה מחלוקת תנאים. הסעיף השלישי זה לגבי כבשין, כלומר לכבוש אוכל בתוך מלח בשביל לשמר אותו, כמו שהיום אנחנו עושים מלפפון במלח או דגים במלח, ועל זה אומרת המשנה, אם הוא עושה את זה בשביל לאכול את זה עוד כמה ימים בתוך המועד עצמו, אז זה מותר, אבל אם הוא עושה את זה בשביל לשמר את זה לאחרי כל המועד, אז זה אסור. זה המשנה, מאוד הגיונית, אבל זה לא מסתדר עם סיפור על רבה. היה נהר שנקרא נהר בדיטה, ושם באיזשהו חול המועד הצליחו לעצור את הזרם של המים, וככה התאספו הרבה דגים בקרקעית, ומספו את כל הדגים האלו בשביל חול המועד. עכשיו, עצם זה שמותר לדוג בשביל חול המועד, זה ודאי. וגם כשתדאג כבר לחול המועד, אתה לא צריך להיות קמצן, אפשר לדוג ברווח. גם אם יישאר קצת לאחרי, זה בסדר. וזה היה המקרה כאן, אם דאגו ברווח הרבה דגים, זה בסדר. השאלה היא, מה לגבי לכבוש את הדגים? הרי אין להם מקרר, צריך לשמר את הדגים, אז הם באו לרבה לשאול, האם מותר למלוח את הדגים, ורבה התיר להם. זה הסיפור, וזה מקשה הבאי מהמשנה שלנו. הרי במשנה ראינו שאסור למלוח לאחרי חול המועד, ואילו רבה התיר להם. זו השאלה באופן כללי. אבל עכשיו נראה שיש שתי גרסאות מה בדיוק רבה התיר להם, וממילא זה גם משנה את השאלה של הבאי. לפי הגרסה הראשונה זה שבהתחלה הם לא באו למלוח את הדגים, הם אכלו את הדגים שהם דאגו והכל היה נחמד, אבל התקרב סוף המועד והם רואים שהם לא הולכים להספיק לאכול את כל הדגים, אז עכשיו הם באו לרבה לשאול האם מותר למלוח את מה שנשאר, וזה מה שרבה התיר להם. ועל זה כאמור הבאי הקשה מהמשנה שלנו, שכתוב שאסור, ועל זה עונה רבה, כאן זה דבר העבד. כלומר, במקרה של הדגים, שהם לקחו את הדגים מראש ביתר, כמו שאמרנו, ועכשיו לקראת סוף המועד הם נתקעו עם הרמת דגים שאם הם לא ימלחו אותם הם יארסו, כאן זה מותר, זה דבר עבד. לעומת זאת, במשנה שאמרנו שזה אסור, זה לא שנתקעת עם רמת דגים שאין לך ברירה אלא למלוח אותם, אלא יש לך מלפפונים שאתה יכול למלוח, אתה יכול לחכות שבוע ואז למלוח, זה לא דבר עבד, אז זה אסור. זו הגרסה הראשונה והתירוץ. לפי הגרסה השנייה, היתר של רב עוד יותר מחודש, כי כאן לא מדובר שמחלו את מה שמחלו ורק אחרי זה באו להציל את השאר, אלא מראש הם רצו למלוח את כל הדגים, וגם את זה רב התיר להם. ולמה כאן זה יותר מחודש? כי מילא בגרסה הראשונה, אני אומר, הם לא התכוונו לזה מראש. הם לקחו דגים בשביל חול המועד, ופשוט נשארו עם קצת, ואת זה הם רוצים להציל. זה דבר עבד. כאן לעומת זאת, כשהם רוצים למלוח הכל מראש, זה נראה שמראש הם בעצם התכוונו לדוג דגים לא בשביל חול המועד, אלא לאחרי חול המועד. וזה אסור, הם כבר לא יכולים להגיד רגע, זה דבר העבד. אתה לא יכול לכוון מראש להיכנס למצב של הדבר העבד דווקא בחול המועד. היו צריכים לעשות את כל הדבר הזה אחרי חול המועד. אז איך הוא התיר? אומרת הגמרא, גם כאן זה נחשב שהם דגו בשביל חול המועד. אז תגידו, רגע, אז למה הם רצו למלוח הכל מראש? כי הם אומרים, יש לנו עכשיו 7 ימים חול המועד, חלק מהדגים נוכל, אבל חלק לא. אנחנו לא יודעים עדיין איזה נוכל ואיזה לא. אז ליתר ביטחון, כבר עכשיו נמלח את הכל, ואז כל יום כשנרצה לאכול דגים בחול המועד, אז נוכל אותם במה שנקרא באיצצה. כלומר, נוריד את המלח ונאכל אותם. ולכן גם כאן זה נקרא שזה כן היה לכל המועד, ולכן גם כאן מותר לכבוש אותם, כי מה שהם לא יאכלו בכל המועד יארס, וזה דבר העבד. אלה שתי הגרסאות, שבעצם זה אותו רעיון, הם דאגו ביתר לשם חול המועד, אבל יישאר להם קצת עודף, ואת העודף הזה מותר להציל, כי זה דבר העבד. עד כאן עיקר הסעיף השלישי. עכשיו לסיום החלק הזה, יש כאן שני דברים אגביים. דבר אחד, הגמרא מספרת גם על שמואל, גם על רבה וגם על רב, שהם באמת אכלו דגים באיצצה, כלומר דגים שמלכו אותם, ואז הם הורידו את המלח ואכלו. דבר שני, הגמרא מביאה 4 דברים שדייג שקראו לו עדה לימד את רב. דבר אחד, הדג הוא הכי טעים רגע לפני שהוא מסריח, כלומר עדיף לחכות קצת שכמעט יסריח ורק אז לבשל. דבר שני, הוא מביא פה זה מימרה שעל פניו נראית סתומה, הוא אומר את הדג צולים באח שלו, אחרי זה מעלים אותו באבא שלו, אחרי זה אוכלים אותו עם הבן שלו, ואז שותים אותו שוב עם אבא שלו. רש"י מסביר שהכוונה היא שאוכלים אותו באחיו, כלומר במלח, אחרי זה מכניסים אותו לאבא שלו, כלומר למים, זה אבא שלו כי הדג בעצם כביכול נוצר מהמים, אחרי זה אוכלים אותו עם הבן שלו, שזה הציר של הדג, ואחרי זה שותים מים, שזה שוב האבא של הדג. זה הדבר השני שאמר עדה הצייד. דבר שלישי, אחרי שאוכלים דגים, כדאי ללכת קצת לפני שהולכים לישון, וגם אחרי דגים, עדיף לשתות מים מאשר שחר, ואם אין מים, אז עדיף שחר מאשר יין. וזה היה הסעיף השלישי לגבי כבשין, הדרן הלך משקין בית השלחין, סיימנו את הפרק, וזה היה החלק הראשון של השיעור. החלק השני מתחיל בפרק הבא, פרק מי שהפך, וגם כאן אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני דבר העבד, ושימו לב שתוך כדי גם נכניס עוד נושא, וזה איסור מלאכה של אדם באבלות, זה איסור מדרבנן, וגם אצלו יש את הקולה של דבר האבד. המקרה במשנה זה אדם שהכין זיתים לסחיטה. הכין זיתים זה אומר שהוא עשה מהם ערימה, כך שהזיתים מתחממים, ואז הוא שפך אותם לבית הבד, ואז פתאום קרה משהו שלא אפשר לו להמשיך. מה קרה? או שהפועלים שלו הבריזו, ואז פתאום הגיע כבר החג, והוא לא הספיק לפני החג, ואז לכאורה אסור לו לעשות מלאכה בחג, או חלילה, מישהו נפטר לו והוא נהיה אבל, וכאמור גם לאבל, אסור לעשות מלאכה. עכשיו, אם הוא לא היה מכין את הזיתים בכלל, אז הכל בסדר, הוא יסחוט אחרי החג, אחרי האבלות. אבל כאן הבעיה היא שהוא כבר הכין אותם, והם התחממו, ואם הוא לא יסחוט אותם עכשיו, הם יתקלקלו, וזה סד גדול, דבר האבד, ולכן אומרת המשנה שזה מותר. עכשיו, עד כמה מותר? בזה יש מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי. רבי יהודה אומר שהוא סוחט סחיטה בסיסית, כלומר הוא שם את הקורה פעם אחת, לפי המאירי זה ימנע אותו מההפסד הגדול, ואחרי החג, אחרי האבלות, הוא ימשיך. עכשיו אמנם יהיה לו איזשהו הפסד, כי עדיף כן להמשיך ברצף, אבל זה כבר הפסד קטן, זה לא מתיר לעשות מלאכה לפי רבי יהודה, כך לפי הסבר המאירי. רבי יוסי לעומת זאת אומר, כיוון שכבר אנחנו מתירים לו לסחוט, הוא כבר סוחט כדרכו ועושה הכל, אולי כי לדעתו גם הפסד קטן כן מתיר, זו המחלוקת, ועד כאן עיקר המשנה. מותר בדבר האבד, רבי יהודה אומר רק מותר כשזה הפסד גדול, לרבי יוסי גם כשזה הפסד קטן, וזה הסעיף הראשון המשנה. הסעיף השני זה לגבי היתר של אבל. אם נשים לב טוב, בניסוח של המשנה יש משהו מוזר. בתיאור של המקרה, המשנה מדברת גם על אדם שפתאום הגיע החג והפועלים הבריזו לו, וגם על אבל. אבל ביתר, אומר רבי יהודה, טוען קורה ראשונה ומניחה לאחר המועד. כלומר, פתאום האבל נעלם, מדובר פה רק על מועד. אז מה הדין באבל? האם גם בו יש את היתר הזה? וזה יש מחלוקת המוראים. רב אשי אומר, כן, גם לאבל מותר בדיוק כמו במועד. למה המשנה לא הזכיר את זה? כי זה כל שכן. אם במועד מותר והמועד האיסור מלאכה זה דאורייתא, אז ודאי שגם לאבל, שהאיסור מלאכה שלו זה רק דרבנן, ודאי שגם לא מותר, זה רב אשי. רב שישה ברי דרב אידי לעומת זאת אומר, הסיבה שזה לא הוזכר, כי באמת לאבל היתר הוא יותר קטן מבמועד. כי במועד, כשזה דבר האבד, הוא עצמו עושה את המלאכה. באבל, גם כן בדבר האבד מותר, אבל לא הוא עצמו עושה את המלאכה, אלא מישהו אחר יעשה בשבילו. כי הרי במועד, כולם אסורים, אין מישהו אחר. אבל אבל, רק הוא אבל, הוא יכול למצוא מישהו שלא אבל, והוא יעשה את זה בשבילו. אז שוב, לרב אשי לאבל מותר גם לבד, לרב שישה ברי דרב אידי, לאבל מותר רק על ידי אחרים. ואומרת הגמרא, תניא כבר ותי שיש ברייתא לטובת רב שישה ברי דרב אידי, שבאמת מותר לאבל רק על ידי אחרים. זו הסיבה העיקרית שבשבילה הבאנו את הברייתא הזו, אבל כיוון שכבר הבאנו אותה, נראה את כולה, והיא בעצם תלווה אותנו מהשליש העליון של עמוד ב' ועד סוף העמוד, ונראה את הברייתא הזו בשני שלבים. שלב אחד, לגבי היתר של אבל בדבר האבד, יש כאן מחלוקת בברייתא מה הדין כשזה הפסד אבל לא הפסד גדול. וזה לגבי מקרה שהגיע עונת הזריעה בדיוק באבלות שלו, ואם הוא לא יזרע עכשיו הוא יוכל לזרוע אחרי זה או משהו אחר אחרי זה, אבל זה פחות רווחי. יש כאן הפסד מסוים אבל לא גדול, וכאן רבי יהודה מקל, שאגב במשנה לגבי מועד כשזה היה הפסד קטן, רבי יהודה דווקא החמיר ואמר לא להמשיך לסחוט עד הסוף במועד. כאן לעומת זאת הוא מקל, הירושלמי מסביר שזה כי במועד אנחנו חוששים שמו יעשה את זה בכוונה במועד, ולכן שם מגוזרים עליו יותר. באבלות לעומת זאת, אף אחד לא מתכנן מתי הוא הולך להיות אבל, לכן אין חשש כזה, ומקלים גם בהפסד קטן. לעומת זאת, חכמים אמרו לרב יהודה שלא מקלים בהפסד קטן כזה, והוא יכול לזרוע אחרי האבלות. זה דבר אחד בברייתא. הדבר השני הנוסף בברייתא, וזה כבר באמצע עמוד ב', זה ארבע היתרים שונים של רבן שמעון בן גמליאל לגבי אבל. היתר ראשון זה למשל במקרה של הזיתים שהזכרנו, שלמרות שלפי הברייתא הזו הוא לא עושה את זה על ידי עצמו, אלא על ידי אחרים, אומר השבג אם אין אחרים, כי הוא היחיד שיודע לעשות את זה, אז הוא כן עושה את זה, אבל בצנעה שלא יראו, זה דבר אחד. היתר שני זה כשמדובר באיזשהו צורך של הרבים, כלומר לא מדובר פה על הפסד כספי, לא בשבילו, לא בשביל אחרים, אבל הוא למשל הספר של העיירה, ועוד מעט מגיע החג וכולם רוצים להסתפר ואין עוד ספר בעיירה, אז מותר לו לעבוד ולספר באבלות שלו, זה היתר שני. היתר שלישי, מדובר במצב שאם הוא יפסיק לעבוד, אז אמנם הוא עצמו לא יפסיד מזה, אבל זה יבוא על חשבון מישהו אחר, אז גם כן הוא ממשיך לעבוד, ובהיתר הזה יש לנו שלוש דוגמאות. דוגמה אחת זה למתי אסור לו לעבוד, ועוד שתי דוגמאות מקומות שמותר לו לעבוד. הדוגמה הראשונה שבה אסור לו להמשיך לעבוד זה שכיר יום ואדם שקיבל משהו אליו לבית בקבלנות. במקרה כזה אף אחד לא יפסיד מזה שהוא יעצור ולכן הוא עוצר. למה לא יפסידו? אז שכיר יום זה פשוט אדם למשל שבונה איזה בית ומשלמים לו לפי יום, אם הוא עוצר באמצע היום הכל בסדר, אבל הבית ימצא מישהו אחר, הוא לא יפסיד מזה, זה שכיר יום. ואותו דבר אדם שקיבל למשל נעליים לתקן אצלו בבית, אומרת הגמרא, זה עוד יותר ברור שאסור לו להמשיך, כי לבעל הבית זה לא משנה אם הוא יתקן עכשיו, עוד שבוע, זה לא כזה הפסד, הוא עוצר. והגמרא בסוגריים מסבירה שבקבלנות זה עוד יותר ברור, כמו שאמרנו, שהוא עוצר, כי בקבלנות זה גם נחשב עבודה שלו, לא של מישהו אחר, הוא רק צריך להביא תוצאה למי ששילם לו, אז ודאי שכשזה עבודה שלו, הוא צריך לעצור. זו הדוגמה שהוא עוצר בה. עכשיו עוד שתי דוגמאות שבהם הוא לא עוצר, וזה כשמישהו יפסיד מזה. אז דוגמה אחת, זה אריס, חוקר או קבלן שעובד למשל בשדה ובעל הבית לא משלם לו לפי יום, אלא לפי תקופה או אחוזים, וכאן אם הוא יפסיק לגמרי לעבוד, בעל הבית יפסיד מזה, לכן כאן הוא עצמו אמנם לא עובד, אבל הוא צריך להביא מישהו שיחליף אותו, שבעל הבית לא יפסיד. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה מקרה שבו הוא עצמו ממשיך לעבוד, וזה חמר גמל או ספה, למשל הוא מוביל עכשיו שיירה של גמלים שבוע במדבר, אין לו איך למצוא עכשיו מישהו שיחליף אותו, אם הוא ינסה זה יגרום לעיכובים, זה יגרום להפסד לבעל הבית, לכן הוא עצמו ממשיך ועובד גם באבלות שלו. אלה שתי הדוגמאות שהוא צריך להמשיך ולעבוד, וכאמור כל זה תחת היתר השלישי, שאם אחרים יפסידו מזה, אז מותר לו. ועכשיו נעשה דילוק של שורה אחת לסיפור שש שורות לפני סוף העמוד, וזה סיפור שמר בריידר רב אחה היה לו שותפות עם מריון, לכל אחד מהם היה שור, והם היו חורשים ביחד, ואז מישהו נפטר למר בריידר רב אחה, אז הוא לקח את השור שלו שלא יעבוד, כי הרי בשבילו זה לא דבר העבד, הוא יכול לחוש אחרי זה, אבל שאל אותו רב אשי, לך זה לא דבר העבד, אבל כאן זה בא על חשבון מישהו אחר, חשבון השותף שלך, ואמרנו שאם זה על חשבון מישהו אחר, אז צריך להמשיך לעבוד, במיוחד כאן שזה לא אתה עובד, זה רק השור. עונה הגמרא, כאן בכל זאת הוא החמיר, כי אדם חשוב שני. כלומר, אדם חשוב, אולי מסתכלים עליו יותר, אולי ירננו עליו, לכן הוא צריך לעצור את העבודה, אפילו שזה על חשבון השותף שלו. מכאן אפשר לדון למשל לגבי חנות בשותפות, שאם אחד השותפים אבל, האם השותף השני יכול להמשיך ולתפעל את החנות, לכאורה זה מותר, אלא אם כן האבל הוא אדם חשוב. בכל אופן, עד כאן הדוגמאות לזה שכשאחרים מפסידים, אז מותר לו. וזה היה היתר השלישי. עכשיו נחזור קצת אחורה ללפני הסיפור, להיתר הרביעי והאחרון, וזה אם הייתה מלאכתו ביד אחרים, למשל הוא הביא לסנדלר את הנעל שלו לתקן, אז הסנדלר יכול להמשיך לעבוד ולתקן לו את הנעל, אבל רק אם הוא עושה את זה בבית שלו, לא בבית של האבל. עד כאן ארבע היתרים לגבי אבל. שוב, היתר אחד, אם אין שם אף אחד, אז הוא עושה את זה בעצמו בצנאה. אם זה צורך רבים, למשל שהוא הספר של העיירה, גם כן מותר. אם אחרים יפסידו כסף בגלל שהוא עוצר, גם כן מותר. אם הוא יכול למצוא מישהו אחר שיעשה במקומו, מעולה. אם לא, אז הוא עושה את זה בעצמו. אלא אם כן הוא אדם חשוב, שאז מחמירים בכל מקרה. ותר רביעי, אם הייתה מלאכתו ביד אחרים, מישהו אחר יכול להמשיך לתקן לו את הנעליים, אבל לא בבית של האבל, אלא בבית שלו. ועד כאן הדברים הנוספים שראינו באותה ברייתא, ובזה הגענו ממש למילה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בדיני אבלות, וחילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו שלושה סעיפים. אחד, זה שדברים שהם לצורך המועד, אבל לא לצורך אוכל, אז הם מותרים, אבל רק במעשה הדיוט, לא במעשה אומן, וראינו שתי דוגמאות, וזה מעקה וסתימת צדקים בגג, שאת שניהם מותר, אבל רק במעשה הדיוט. בסעיף השני דיברנו על דבר העבד, שזה מותר גם במעשה אומן, והדוגמה שראינו זה תיקון הדלת, שלא ייכנסו גנבים. הקשנו על זה שהרי תיקון הדלת צריך פטיש, וגזרו על פטיש אפילו בדבר העבד, כי זה עושה רעש, וענינו שלוש תשובות, או שאצלנו מדובר שהוא עושה את זה בלי רעש, או שאצלנו מדובר לפני הגזרה, או שזה מחלוקת תנאים, זה היה הסעיף השני. סעיף שלישי היה לגבי כבישת כבשים, שאם הוא כובש בשביל המועד זה מותר, אם הוא כובש לאחרי המועד זה אסור. הבעיה הקשה מסיפור שרב העתיר לכאורה גם לאחרי המועד, ראינו שתי גרסות בסיפור שם, אבל זה העיקרון של שניהם, ותרצנו בשניהם שמדובר שזה לא באמת היה לאחרי המועד, ומה שכן נשאר לאחרי המועד היה מותר, כי זה דבר העבד, זה היה הסעיף השלישי, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו עוד על דבר העבד, גם לגבי המועד וגם לגבי אבלות, מדובר שם באדם שהכין את הזיתים לסחיטה, ואז פתאום הגיע המועד והפועלים ברחו, או שהוא חליל אני אעבד, וראינו לגבי זה שני סעיפים. סעיף אחד, לגבי המועד, יש מחלוקת שלפי רבי יהודה מותר לו רק לעשות סחיטה בסיסית, בשביל לא להפסיד יותר מדי. לפי רבי יוסי, אם כבר אתרנו, מותר לגמרי. זה לגבי המועד. לגבי אבלות, שאלנו איפה אבל פתאום נעלם במשנה כשהיא דיברה על היתר. אז רבשי אמר שמותר לגמרי כל שכן מהמועד. רב שישה אמר, לא, באמת לאבל מותר פחות מאשר במועד, כי מותר לו, אבל רק על ידי אחרים. וככה גם יש ברייתא. ואגב, זה כבר ראינו את המשך הברייתא, א', מה הדין בהפסד קטן לגבי זריעת שדה לגבי אבל, שכאן דווקא רב יהודה מקל ורב יוסי מחמיר, וב', ראינו עוד ארבעה היתרים לגבי אבל של רבן שמעון בן גמליאל, וזה א', אם אין מישהו אחר שיעשה בשבילו, הוא יכול, בדבר האבד. דבר שני, כשזה צורך רבים, אז מותר. דבר שלישי, אם אחרים יפסידו, גם מותר. כמובן, אם אפשר על ידי אחרים, עדיף. ודבר רביעי, אם הייתה מלאכתו בידי אחרים, למשל, אם האבל שלח את הנעליים לתיקון לפני האבלות, אז המתקן יכול להמשיך ולתקן את זה גם באבלות. כל טוב.